שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. שלום וברכה, חודש אלול, פרשת כתבות, תשפ"א. נתחיל קצת עם הדברים של חודש אלול, לדוד השם מורי ואישי, שזה פרק כ"ז שאנחנו אומרים אותו עכשיו בחודש אלול כל בוקר וערב. אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז שואל החתם סופר, הרי אחת שאלתי, שאלתי זה ביקשתי. ואז מה הוא אומר? אחת ביקשתי מאת השם, אותה אבקש. למה הוא חוזר על זה? אומר החתם סופר, עומד יהודי בראש שנה, אומר ריבונו של עולם, דחוף דחוף 100,000 דולר. אומרים המלאכים, תגיד, אתה לא מתבייש, בראש שנה זה מה שאתה מדבר? מה עונה היהודי? אומר, אני מבקש 100,000 דולר, מה אתם חושבים שאני מדבר על כסף? אני לא מדבר על כסף, 100,000 דולר זה כדי לחתן את הבת שלי, ושהיא תבנה בית של תורה, ויהיה מזה משכן להשראת השכינה, ולהגדיל את גבולות הקדושה, מה אתם חושבים? אני אומר 100,000 דולר, אבל אני מתכוון יידישקייט. עומד יהודי אחר, אומר ריבונו של עולם, דחוף מזגן. אתה לא מתבייש? זה מה שאתה מבקש בראש השנה? מה עונה היהודי? אני מדבר על מזגן, אני מדבר. אני אומר מזגן, אבל אני מתכוון תורה, אני בלי מזגן לא יכול ללמוד. עומד השלישי ומבקש דבר שלישי, אני יודע מה, מקרר, מכונת כביסה. הכל זה תורה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד, יש גם לפעמים משהו שאתה אומר ואתה מתכוון למה שאתה אומר, או שתמיד אצלך זה הכל דרך אגב? אתה אומר זה ואתה מתכוון משהו אחר, אתה אומר זה ואתה מתכוון משהו אחר. יש לפעמים משהו שאתה אומר וגם מתכוון? אומר דוד המלך, כן, יש. אחת שאלתי מאת השם, שגם אותה אבקש, אני מתכוון בדיוק לזה. מהו הדבר הזה? שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. עוד אומר החתם סופר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. אומר, בעצם זה בקשה אחת, אבל שמכילה כל כך הרבה. מפני שכדי שיהיה שיבתי בבית השם כל ימי חיי, כדי שזו באמת תהיה הבקשה שלי, כמה הכנות אדם צריך להכין את הנפש? בדיוק, אומר החתם סופר, כמו שבאבינו מלכנו אנחנו מתחילים, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבל כדי שזה יהיה, אומרים אחרי זה את כל האבינו מלכנו, את כל התפילות של אבינו מלכנו. אותו הדבר אומר החתם סופר, כשבא אותו גר להילל הזקן ואמר לו, תגייר אותי על מנת שתלמד אותי את כל התורה על רגל אחת, אמר לו הילל, בסדר גמור, תעמוד על רגל אחת ואני אלמד אותך. מה? מאן דהלך סני לחברה אחלת העביד. מה ששנו עליך לא תעשה לחברך. ואידך, פירוש האוזיל גמור. כל השאר זה הפירוש, ולך תלמד. מה כתוב כאן? כתוב כאן שכדי להגיע למצב הזה, אתה צריך בשביל זה את כל ההכנה של כל התורה כולה. זה אומר החתם סופר. אחת שאלתי מאת השם. רק אחת שבתי בבית השם. אבל ההכנה שצריך בשביל זה, זה כל התורה כולה. מה זה? זה כי יצפנני בסוכו ביום רעי אסתירני, בסתר אהולו, בצור ירוממני, ועתה יום ראשי אלוהי ואי סביבותיי, שאני אנצח את היצר הרע, וכו' וכו'. עוד דבר אחד, בקשר לפרק הזה, יש לי שאלה, אתם יודעים, כולנו יודעים שיש דבר כזה שנקרא זבחי שלמים, אדם זובח שלמים להשם. יש זבחי תודה, אדם זובח קורבן תודה. אבל מה זה זבחי תרועה? הלא דוד המלך אומר פה בפרק, ואזבחה באהולו זבחי תרועה. מה זה זבחי תרועה? אז רשי אומר, ובעצם אין פה חידוש גדול, רק צריך לשים לב שיש דבר כזה, זבחי תרועה, אומר רשי, אומר דוד המלך ריבונו של עולם, אני רוצה לסבוח לפניך זבחי תודה, אבל איך כתוב בפסוק? והרעותם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. הווה אומר, אני מקריב קורבן תודה, וזה הולך עם החצוצרות שיש בבית המקדש, זה הכוונה זבחי תרועה. זה הולך עם החצוצרות בבית המקדש. אני אשיר לפניך, אני אנגן לפניך, יחד עם הזבחי תודה שלי. וזה אומר דוד המלך, ואזבחה באהולו זבחי תרועה, אשירה ואז אמרה להשם. זהו, עד כאן, בעניין המזמור הזה של לדוד השם, אורי ואישי. עכשיו, בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כבר אמר החפץ חיים, מה הכוונה אוי להם לבריות מעלבונה של תורה? אוי להם לבריות. אתה יודע מאיפה יש את כל האוי של העולם, את כל הצער, את כל האוי לבריות? הכל בא מעלבונה של תורה. הכל בא מעלבונה של תורה. אם היינו זוכים לאהוב את התורה ולעסוק בה כמו שאנחנו צריכים לעשות, אז לא היה כזה אוי. האוי של הבריות זה בא מעלבונה של תורה. אבל הבעל שם טוב שאל, איך אנחנו אומרים שיש כזאת מין בת קול שהיא יוצאת כל יום מהר חורב ואנחנו אף פעם לא שומעים אותה, אז בשביל מה צריך את הבת קול? מישהו מאיתנו פעם שמע את הבת קול הזאת שאומרת אוי להם לבריות? בת קול יוצאת בכל יום מהר חורב ומכרזת להם לבריות אוי להם, אבל אנחנו לא שומעים את הבת קול הזאת. אומר הבעל שם טוב, הבת קול הזאת הולכת בכל העולם וחודרת ללבבות ומעוררת את הבריות לעשות תשובה. ועל זה הוא אומר משל, היה פעם מלך שהפקיד בידי ארבעה שרים שלו אוצר גדול, והם החליטו לגנוב את זה. אז התחילו ללכת, ואחד מהם פתאום החליט, מה אני משוגע, אני לא רוצה למרות במלך, הוא חזר. השני המשיך ללכת, ופתאום הוא פגש אדם חכם, שאל אותו, האדם הזה, לאן אתה הולך? אמר לו השר, אני גונב מהמלך. אמר לו השר, אמר לו החכם, אוי ואבוי לך. לאן תברח? המלך הזה שולט בכל העולם. הבין, קיבל, וחזר אל המלך. השר השלישי המשיך ללכת, עד שהוא הגיע לאיזו עיר אחת, שבאותו יום עשו שם משפט למישהו שעשה עבירה דומה. הוא ראה את העונשים שנותנים לו, והוא נבהל וחזר אל המלך. הרביעי המשיך לברוח. אומר הבעל שם טוב, כשהם הגיעו חזרה, אז השר הראשון, זה שבאמצע הדרך נמלח וחזר, קירב אותו המלך והעלה אותו לגדולה. השר השני, זה שהיה החכם אמר לו תחזור, ובגלל זה הוא חזר, אז המלך לא קירב אותו ולא הרחיק אותו, אלא תייחס אליו פושר. למה? כי הוא לא חזר מעצמו, אלא החכם נתן לו את העצה. השלישי, אמר לו המלך, אתה מתעורר רק כשאתה רואה איך אנשים נאנשים? אז לך תראה עוד אנשים, עד שתצטער ביחד איתם. והרביעי, לא צריך לספר מה המלך עשה לו, זה שלא חזר בכלל. אומר הבעל שם טוב, בת קול יוצאת כל יום מהר חורב ואומרת אוי להם לבריות, וזה נכנס ללבבות, רק יש מי שתופס את עצמו ובאמת חוזר אל המלך. ואז המלך מרומם אותו, הקדוש ברוך הוא מגדיל אותו, כי הרי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים. אבל יש אחד שהוא מחכה עד שהחכם יבוא ויעורר אותו, ואז הוא חוזר אל המלך, וזה טוב. אבל זה כבר לא כמו שאדם מתעורר מעצמו, מהבת קול. יש השלישי שהוא מתעורר רק כשהוא רואה עונשים, וזה עוד פחות טוב. אבל גם עוד משהו, אבל מי שבכלל לא חוזר, אוי ואבוי לו, אוי ואבוי לו. אדם רוצה באלול להתקרב אל השם, רוצה לעשות תשובה, תפילה, צדקה, באמת, כל אחד מאיתנו כל כך רוצה שנה טובה, איזה שנה קשה עברה, כולנו רוצים יותר טוב, כולנו רוצים שדי כבר עם המגפה הזאת, ושהקדוש ברוך הוא ישלח לכולנו שנה טובה, ורפואה שלמה, ופרנסה טובה, ונחת, ובריאות, וכו'. אבל, משל, למה הדבר דומה? בזמן שהיה סטלין, אימח שמו וזכרו, שלט בברית המועצות, הוא הרי הרג מיליונים, והשתלט על כולם, היה רעב בברית המועצות, נורא והיום. אז מספרים שהגיעו השליחים של השלטונות אל אחד העיקרים, ואמרו לו, סטלין הוא האלוהים, הרי הם עבדו ממש עבודה זרה לסטלין, הם אמרו שהוא השמש. אז סטלין, אתה מוכן לתת בשבילו את הבית שלך? אמר, מה השאלה? בשביל סטלין? סטלין זה אבא שלי, רוסיה זה אמא שלי, בטח שאני מוכן לתת. אמרו לו, ואתה מוכן את את הפרות שלך? בוודאי, מה השאלה? אמרו לו, ואת את התנור שלך? בטח. ומה עם התרנגולות? אומר, לא, תרנגולות לא. אז אמרו לו, למה לא? אז אמר, כי משהו צריך להשאיר בבית, בשביל לאכול. טוב, הם הלכו. שואל אותו חבר שלו, תגיד, את הבית הסכמת לתת? ותרנגולות אתה לא מסכים לתת? אז הוא אמר, אל תהיה טיפש, בית אין לי, מה אכפת לי לתת לו? פרות אין לי, מה אכפת לי לתת לו? תרנגולות יש לי, את זה אני לא מוכן לתת. על הדרך הזאת אומרים, מגיע אלול, כל אחד רוצה להתעורר, כל אחד רוצה לחזור, כל אחד רוצה להתקרב אל השם. עומד יהודי ואומר, ריבונו של עולם, אם היה לי מיליון דולר, תאמין לי, הייתי נותן זה לצדקה. אם היה לי זה, הייתי עושה, אם היה לי, כל זה, אם היה לי, אין לי, אז מה אכפת לי להבטיח לך? אבל את מה שיש לי, שזה באמת לא הרבה, אבל מה שיש לי, השאלה אם את זה אני מוכן לתת. שאלה אם את זה אני מוכן להקריב. שאלה אם את זה אני מוכן לוותר בשביל לחזור ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא. את מה שאין לי, אין לי בעיה לתת. את מה שיש לי. אלול, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בואו, שוב אליי ואשוב עליכם. אבל שובו אליי, תוותרו על מה שאתם אוהבים, וזה לא כל כך מסתדר עם מה שאני אוהב, על זה תוותרו. טוב, עכשיו נדבר קצת בענייני הפרשה. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה. כאן אדם מביא ביקורים, וכשהוא מביא את הביקורים והוא עולה לירושלים, אז היה טקס שלם, שמחה גדולה. כשהיו אלה היהודים שבאים להביא את הביקורים, כשכבר מגיעים לירושלים, כתוב בגמרא, במשנה, כולם היו קמים לפניהם ומכבדים אותם, וממש אפילו תלמידי חכמים ואפילו בעלי מלאכה היו מפסיקים את עבודתם וקמים לפניהם ונותנים כבוד, וזה היה באמת משהו יפה מאוד. אחר כך היהודי בא לבית המקדש ומביא את הביקורים לכהן, והכהן מניף אותם, והיהודי לוקח את זה, ואז קורא את הפרשה, ארמי עובד אביו, הירד מצרים, והיה גורשם במתי מעט, והיהי שם לגוי גדול, עצום ורב. לפני שנגיע לפסוק עצמו, אני רוצה לשאול שאלה. כתוב בגמרא במסכת חולין בדף זין, הגמרא מספרת שרבי פנחס בן יאיר הלך לפדות שבועים, ובדרך הוא הגיע לנהר גינאי, והנהר זורם והוא לא יכול לעבור. אמר רבי פנחס בן יאיר לנהר, גינוי, חלוק לי מימיך. אז הנהר אמר, אני לא מוכן לחלוק. למה? הרי אתה הולך לעשות רצון קונך, ואני הולך לעשות רצון קוני. אבל אני הנהר שאני זורם פה, אני ודאי עושה רצון קוני. ואתה? אתה ספק. למה אתה ספק? כי הרי לא בטוח שתצליח לפדות שבועים. אתה הולך, אבל אתה לא בטוח תצליח. אני ודאי מצליח, אני זורם פה. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, גינוי חלוק לי מימיך, ואם לא, אז אני אגזור עליך שלא יעברו בך מימות לעולם. אז הנער באמת נתן לו לעבור. עד כאן. בתוספות כבר שואל, מה פירוש? הנער מדבר? איך הוא ענה? איך הוא שמע? מה? אז הסבר אחד אומר תוספות שזה לא הנהר, אלא המלאך בשמיים שממונה על הנהר, הוא זה שניהל את הדו-שיח עם רבי פנחס בן יאיר. זה תירוץ אחד. הסבר שני אומר התוספות, לא נהר דיבר ולא מלאך דיבר, אלא רבי פנחס בן יאיר שיער בנפשו מה הנהר אומר לי ומה אני עונה לו. אז מה רבי פנחס בן יאיר הבין? שבעצם הנער יכול להגיד לו, הרי אני ודאי עושה רצון קוני ואתה לא. ואז הוא אמר, בכל זאת תיקרא. למה תיקרא? כי אני יכול לגזור עליך. יש כאן שאלה גדולה. והשאלה היא, אנחנו מוצאים שכשהביאו ביקורים, כולם קמו. חייבים לקום לפניהם. מה יש? למה? מה הוא כזה חשוב? כן, הוא חשוב. אתה יודע למה הוא חשוב? כי הוא הולך עכשיו לעשות מצווה. הוא מביא ביקורים, וכשיהודי הולך לעשות מצווה, צריכים לקום לפניו. ככה ההלכה גם לגבי שהכתפים מביאים את המת, רחמנא ליצלן, בלוויה, צריכים לקום. למה צריכים לקום? כי הכתפים האלה עכשיו עושים מצווה. הם הולכים לעשות לוויית המת. אז הם עושים מצווה, צריכים לקום לפניהם. לא לפני המת קמים, לפני הכתפים. אותו הדבר מסופר על רב חצקל אברמסקי, זכר צדיק לברכה, שבסוף ימיו שהיה חולה בבית חולים, אז הוא, כשהוא היה רואה רופא נכנס לטפל, היה קם לפניו. אני לא יודע אם יכל לקום בגלל שהיה חולה, אבל על כל פנים היה משתדל להדר אותו בקימה. ולמה? הוא אמר בפירוש, הרופא הזה הולך עכשיו לטפל בחולה, אז הוא עושה מצווה. אדם שהולך לעשות מצווה צריכים לקום לפניו. אז מה אומר הנער? אני ודאי עושה רצון קוני, ואתה ספק. למה אני ספק? אני הולך לפדות שבועים, אז אני עכשיו עושה מצווה. זה נכון שלא בטוח שאני אצליח לפדות, אבל אני עושה מצווה בעצם זה שאני הולך. אנשים צריכים לקום לפני עכשיו, כי אני הולך לעשות מצווה. אז איזה מין טענה יש לנהר? כך שואל הרב הדברי שאול, רבי יוסף שאול נתנזון. זכר צדיק לברכה. אומר רבי יוסף שאול נתנזון, יסוד גדול. יש מחלוקת בראשונים מי גדול ממי. האם המלאך גדול מאדם, או האדם גדול ממלאך? אלה שטוענים שהמלאך גדול מאדם, אומרים פשוט, מפני שהמלאך תמיד נותן 100% דפוקה. כל מה שהשם אומר לו הוא עושה. אז אם הוא נותן 100% תוצרת, 100% תפוקה, אז הוא גדול מבן אדם, כי בן אדם לא נותן אף פעם 100%. הדעה השנייה בראשונים, האדם גדול ממלאך. זה נכון שהמלאך נותן 100% תפוקה, אבל את זה הוא עושה בלי בעיות שלום בית, בלי בעיות עם ילדים, בלי בעיות פרנסה, בלי בעיות בריאות. זה חוכמה? זה חוכמה? בן אדם יש לו את כל מה שאמרנו, ואף על פי כן הוא עושה את רצון השם. הלו בן אדם יש לו אפילו בחירה, והוא יכול להחליט אם לעשות את רצון השם. הוא יכול לסרב. ואם בכל זאת הוא עושה, אז הוא הרבה יותר גדול ממלאך. עצם הדבר שאדם הוא בעל בחירה, ובכל זאת עושה את רצון השם, זה כבר עושה אותו יותר גדול ממלאך. אומר רבי יוסף שאול נתנזון, וזה מה שהרבי פנחס בן יאיר חשב לעצמו. הלא הנער יכול לחשוב, הנער יכול לטעון שהוא גדול ממני, כי הוא לא בעל בחירה והוא נותן 100% תוצרת. השם אמר לו לזרום והוא זורם. אז מי אני שאני אגיד לו להיקרא? מצד שני, הלא אני בעל בחירה, ואני לא ודאי עושה רצון קוני. הרי אני לא ודאי עושה רצון קוני, אני הרי יכול להגיד לא, ואני יכול להחליט שאני לא רוצה, ואני יכול להתעצל, ויש לי יצר הרע. אז אני בעצם גדול ממנו. ואיך נדע באמת מי גדול ממי? התשובה היא, מי יכול לגזור על מי? הנהר יכול לגזור על רבי פנחס בן יאיר? לא. רבי פנחס בן יאיר יכול לגזור על הנהר שלא ילך פה? כן. אז מי גדול ממי? אני גדול ממך שאני בעל בחירה, ואני יכול להחליט לא לעשות, ואף על פי כן אני כן עושה. יש לי יצר הרע ואני מתגבר עליו. נכון שלא תמיד אני נותן תפוקה מלאה, אבל כשאני נותן, אני גדול ממך. הראיה שאני יכול לגזור עליך שלא יעברו בך מימות לעולם. ומילא אומר רבי יוסף שאול נתנזון, זה הפשט. לא הפשט שהנהר אומר לרבי פנחס בן יאיר, אתה לא ודאי עושה רצון קונך. מה פתאום? תלמד מביקורים. כולם קמים לפניהם. למה? כי הם עושים עכשיו את רצון השם בזה שהם הולכים. אז כשרבי פנחס בן יאיר הולך לפדות שבועים, הוא כבר עושה את רצון השם. אלא ההסבר הוא כמו שדיברנו. השאלה מי גדול ממי? אדם גדול ממלאך. מהסיבה שלאדם יש בחירה. אדם יכול להחליט לא לעשות, והוא עושה. הוא עושה את רצון השם. הוא גדול ממלאך. אבל עכשיו, בואו נראה, מה הפסוק שאנחנו קוראים, הפסוקים שאנחנו קוראים בהבאת הביקורים? ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. בהגדה של פסח, אנחנו אומרים את זה, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מסביר רב חיים קניבסקי, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. למה באמת ארמי לא הרג את אבא שלי? הוא הרי רצה. אז למה הוא לא הרג אותו? והתשובה היא, כתוב בחזל, לבן לא הצליח להרוג את יעקב. אבל ברגע שיעקב ברח, לבן שלח להודיע לעשיו, תדע לך שהוא עכשיו ברח ממני, תעשה טובה, תהרוג אותו אתה. נו, אז למה עשיו לא הרג אותו? התשובה היא, כי עשיו זכר שבברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אמר עשיו, אם אני הורג את יעקב, אז העול הזה של ללכת לגלות למצרים נופל עליי. עדיף שיעקב יישאר לחיות ושהוא ילך למצרים. יוצא שארמי עובד אבי. הארמי רצה לאבד את אבא שלי, ולכן הוא הודיע לעשיו שיעקב ברח. אז למה עשיו לא הרג אותו? התשובה היא, וירד מצרימה. הוא הרי פחד שהוא יצטרך ללכת למצרים, לכן הוא לא הרג אותו. כך מסביר רב חיים קניבסקי, וברש"י כתוב, ארמי עובד אבי, הוא רוצה לאבד את אבא שלי, אבל הוא לא עשה את זה. אז למה אנחנו אומרים עובד בלשון נוכח, בלשון הווה, כאילו הוא באמת הרג אותו? אומר רש"י, שאצל גוי הקדוש ברוך הוא מחשיב מחשבה רעה ומצרף אותה למעשה. אצל יהודי הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה רעה למעשה, רק מחשבה טובה. אבל אצל גוי מחשיב לקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה הרעה למעשה, ולכן כיוון שרצה נחשב לו שעובד אבי. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת אבל שזה כתוב בגמרא, וגם הרבינו יונה בשערי תשובה שער א' מביא את זה להלכה, שגם אצל יהודי יש מצב שבו הקדוש ברוך הוא מחשיב לו מחשבה רעה ומצרף אותה למעשה כאילו עשה. מתי זה קורה? כאשר אדם עבר עבירה ושנה בה. והגמרא אומרת, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, אז הוא הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה לו? עונה הגמרא, לא הותרה לו, אלא נעשית לו כהתר. הוא כבר מרגיש כאילו זה מותר. וממילא, במצב כזה שאדם לא עושה תשובה, לא מתחרט, אלא כבר מחשיב דבר כמותר. אז אם זה מותר, אומרת הגמרא ופוסק את זה רבינו יונה בשערי תשובה, אם זה נחשב לו מותר, והוא לא עושה תשובה על זה, אז הקדוש ברוך הוא, גם אם בסוף הוא נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אומר רבינו יונה, אם אנחנו לא מחבסים את הבגדים שלנו, אז הכתם הולך פנימה עמוק יותר. הוא טרולוי. הותרה לו סלקה דעתך, עולה בדעתך שהותרה לו, אלא נעשית לו כיתר. וכשנעשית לו כיתר, אומר רבינו יונה, אז גמרנו, הקדוש ברוך הוא כבר מצרף מחשבה רעה למעשה. וזה קריאת השכמה בשביל כולנו, מגיע ראש השנה, וצריכים לנער את עצמנו מדברים שנעשים לנו כיתר, להתעורר, אפילו אם יש חרטה, אז לכל הפחות זה כבר לא נעשית לו כיתר. אפילו חרטה. יש תהליך של תשובה, אבל אומר רבינו יונה, כמו קטם. אם נופל עליך זה לכלוך, אתה רץ לברז, עושה קצת מים. אז נכון, זה לא מנקה את כל הלכלוך, אבל לכל הפחות זה מוריד קצת את הגוון, או קצת מקל מהקטם. ככה צריך, חרטה זה המינימום, שבן אדם ירגיש שלא בסדר עם זה. אחרת זה נעשית לו כתר, והקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה רחמנא ליצלן. עכשיו, אור החיים הקדוש, את כל העניין הזה של כתבו, לומד בדרך רמז על העניין של הביאה של אדם לעולם העליון. כתבו אל הארץ, אומר אור החיים הקדוש, כי תבוא אל הארץ העליונה, אשר השם אלוקיך נותן לך. ואז מה תעשה? אתה צריך להביא את הפירות. מה זה הפירות של העולם הזה? המצוות. איזה מצוות? תביא את ראשית פרי האדמה, תביא את המצוות המעולות, היפות, הנקיות שלך, ולקחת מראשית פרי האדמה, ושמת בתנה. אומר האור החיים הקדוש, מה זה תנה? יש הרי תורה שבכתב, והיא צריכה פירוש. מי היחיד שיכול לפרש את התורה? חזל הקדושים. ואיפה הם פירשו את התורה? בשס. השס יש בו 60 מסכתות. תנה בגימטריה זה 60. אומר האור החיים הקדוש, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, תיקח את המצוות שעשית בעולם הזה ותביא אותם לפני השם, אבל בתנאי שבשמת בתנה, בתנאי שעשית את המצוות האלה לפי הפירוש שחזל הקדושים פירשו. אבל אם מישהו מפרש את התורה כרצונו, וממציא פירושים חדשים למצוות, ועושה איך שהוא מבין, אומר האור החיים, יישרף הוא והם. הוא עם המצוות שלו שיישרף. אין דבר כזה. היחידים שיכולים לפרש את התורה, וכמו שהם מפרשים כך אנחנו מתנהגים, זה חזל הקדושים בגמרא. 60 מסכתות ושמת בתנה, זה השס, ולפי זה אנחנו מקיימים את המצוות. ממשיך האור החיים הקדוש, ואז לפני מי אתה בא, ובתא אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. מי זה? אז הגמרא במסכת מנחות אומרת שמיכאל עומד ומקריב לפני הקדוש ברוך הוא עד היום הזה. אז אם ככה, זה הכהן, אומר האור החיים הקדוש. את מי הוא מקריב? את נשמותיהם של הצדיקים. הוא מקריב על מזבח העליון לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה הכוונה, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, ותראו בבקשה את ההמשך, כי הזמן שלנו עומד להיגמר, ואני עוד רוצה להספיק משהו מאוד חשוב. בכמה וכמה ספרים זה מובא, גם במעדורה של נפש החיים, שהגאון מבילנה אמר דבר נורא. הרי אנחנו מדברים על הביאה לעולם העליון אחרי הפטירה של בן אדם, וכך כותבים בשם הגרא במדרש רבה, ארבע תשוקות הן. ואמר הגרא, יש עוד תשוקה אשר אין בכוח איש לצייר ולשער חוזקה וגודלה. בעת שמוליכים את האדם מביתו לקברו, ואז תיפקחנה כל חושיו, ורואה מה שלא יכול לראות בימי חיותו, ומראין לו עונשי הגהנום ותענוגי הגן עדן, ורואה איך קילה ימיו בהבל, וכל כספו וזהבו אשר עמל עליהם הם לצנינים ולחוכים בעיניו, כי בעבורם קנה לנפשו עונשי גהנום וגם הפסיד תענוגי גן עדן. והתבונן אז, כלומר בין הפטירה לקבורה, והתבונן אז בשכלו הזך, כמה תענוגי גן עדן הפסיד בעולם הזה, כי יפת שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. וכמה שעות היה בכל ימי חייו אשר הלכו בבטלה, אשר כל שעה ושעה היה יכול להרוויח גן עדן בתענוגים נפלאים אשר עין לא ראתה. ומחמת גודל התשוקה אשר הוא רוצה להתעדן שם, והוא אין יכול להיכנס שם מחמת שהוא מלוכלך בצועת אבונותיו. הוא מרוצה להיענש בגיהנום בעונשים הקשים והמרים, רק כדי שיבוא אחר כך לתענוגי הגן עדן. ואין בכוח אדם לצייר גודל שברת ליבו וחרטתו. ואם יהיה לאדם בעולם הזה אחד מאלף אלפים חלק מהצער שיש לו שם בעולם הבא, היה מוכרח למות מחמת שלא היה יכול לסבול גודל הצער. רק בעולם הבא נותן לו הקדוש ברוך הוא כוח שיוכל לסבול זה הצער. ואז גדול תשוקתו שייתן לו רשות לחזור לביתו ולעסוק בתורה ועבודה כל ימי חייו. הוא ממרא את שערות ראשו וקורע את בשרו ואומר, אוי לי, איך החלפתי עולם בתענוגים נצחיים על עולם של חושך. והצער הזה קשה לו מייסורי גיהנום. אז זה אומר הגאון מבילנה, התשוקה אשר אין בכוח איש לצייר ולשער חוזקה וגודלה. אבל אנחנו עדיין חיים, ויכולים עוד להתעורר ולנצל את הזמן, ולנצל את האלול, ולחזור אל הקדוש ברוך הוא, ולשמוח במצוותיו ולקיים אותם, וללמוד את התורה שלו. מה נאמר ומה נדבר? יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את השכל ואת הכוחות לנצל את החודש אלול הזה לדברים טובים ורצויים לפניו, ושיברך את כולנו. השבוע קוראים פרשת כי תבוא עם הרבה כללות, וקוראים את זה מפני שתחלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, שנזכה כולנו לשנה טובה ולחזור בתשובה לפניו יתברך בלב שלם ובבריאות שלמה ובשמחה. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.